והיו בני נוח היוצאים. זה, כבר התחלנו את זה. טוב, נקרא את זה שוב מההתחלה. ילמדנו רבנו, מי הוא המצווה על פירי וריביה, האיש או האישה? כך שנו רבותינו, האיש מצווה ולא האישה. מה? מה זה, האיש מצווה, מה זה, מה? מי? השואלים? למה שידעו? עד שאת, אם אתה לא תשאל, איך אומרים, אם לא תשאל, איך תדע? כתוב בתורה, פירו ורבו. למי זה נאמר? נאמר לזכר או לנקבה? כן, עכשיו, מה ההיגיון של האמירה הזאת, שדווקא הזכר ולא הנקבה היא המחויבת? כי לפרוט ולרבות זאת פעולה אקטיבית. זה לא הוסיף חיים. זאת הפעולה הזכרית, לא הפעולה הנקבית, שהיא פעולה פסיבית. נכון, זאת השאלה שכתובה בהמשך, וכבר קראנו את זה פעם שעברה. איי, 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 טוב. אבל האם יש לה ציווי, כלומר, האישה שיולדת, האם בזה היא מקיימת מצוות פרו ורבו או לא? אז לפי... אנחנו שואלים, לא, מצווה וחיוב זה אותו הדבר. זה אותו הדבר. בישיבות המציאו מושג של מצווה קיומית, לזה אתה מתכוון, נכון? אז זה המצאה, זה לא נכון. מצווה, בהגדרה, זה לא קיומי. הרי אם זה מצווה, אני חייב לעשות. זה לא יכול להיות שאם עשית, קיימת מצווה, לא עשית, זה בסדר. זה לא עובד ככה. אדם, מה? לא הבנתי. נו, אז מה? לא. לא, שלא קיים מצווה, זה הכשר מצווה.
לא, כולל נתינת הצדקה.
נתינת הצדקה היא מצווה. ציצית זה חיוב. אם אין לך בגד, אתה לא חייב. אבל אם יש לך בגד של ארבע כנפות, אתה חייב לשים בו ציצית. זה לא שזה רשות. רגע, אם אדם יש לו לובש בגד של ארבע כנפות ולא שם בו ציצית, הוא עבריין. זה הכל. אז זה נקרא שזה חיוב. אלא מה? יש תנאי לחיוב. תנאי לחיוב זה לא הופך את זה לקיומי. בסדר? מה? רגע, אבל לא גמרנו להתווכח פה. הוא... רגע. זה לא מצווה. דבר שהוא לא מחויב הוא לא מצווה. אלא כתוב, מלך מסתפר בכל יום. מה זה מסתפר? ראוי. אם היה כתוב מלך חייב, אז אם הוא לא מסתפר כל יום, הוא עבריין. אבל לא כתוב מלך חייב להסתפר, אלא מלך מסתפר בכל יום. ראוי לו. שנאמר, מלך ביופיו תחזנה עיניך. בסדר? אם אדם החליט לנסוע לחיפה בשביל לתת צדקה, ההחלטה שלו לנסוע איננה מצווה, היא הכשר מצווה. מצווה לתת צדקה. ודאי שאדם מחויב לתת צדקה, שנאמר פתוח תפתח. ודאי שהוא עבר, אם אדם לא נותן צדקה שנה שלמה, הוא עבריין. אלא הוא חייב לתת לפחות שליש שקל בשנה. מה? זה כן, זה כתוב בפוסקים. אני עכשיו צריך ללמד אתכם כל הפסיקה. עכשיו, לגבי שאלתך, האם בני נוח חייבים בפריה וריביה? האם המצווה של ישראל מגיעה מכוח פרו ורבו? זה שתי שאלות שונות. כן. לגבי השאלה השנייה, התשובה היא שזה כן מגיע מכוח פרו ורבו. לגבי גויים, יש מחלוקת בין הפוסקים, האם גם בני נוח חייבים בפרו ורבו או לא. דעת השאילתות היא שכן, שבני נוח חייבים. זה לא פשט הגמרא, אבל אפשר להסביר את הגמרא באופן כזה גם כן. לנו יש מצווה מיוחדת של לפרוט ולרבות למשה מסיני, שמשה כתב בתורה פרו ורבו. כך כותב הרמב״ם. לגבי כל המצוות שקדמו למעמד הר סיני, אנחנו מחויבים בהם מכוח מעמד הר סיני. טוב. אז רבי יוחנן אמר על שניהם נאמר, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. אלא מה, אומרת, עונה על זה המדרש, וחובשה כתיב. האיש כובש את הארץ, ואין האישה כובשת. וכבשוה, אבל כתוב בליבב אחרי השין, זאת אומרת שאף על פי ששניהם כובשים, אבל הכובש שבשניהם הוא המצווה. ורחיב שוהה, ברור שאי אפשר לאיש לעשות את המעשה הזה בלי אישה, ולכן זה דמר בלשון רבים, אבל החיוב מוטל עליו, על מי שדרכו לכבוש. לכבוש זה להשתלט. כן, משתלטים על העולם. אם יש מקום בני אדם, אז לא משתלטים. מאז שיש בני אדם בעולם, בני אדם לא רק שהשתלטו על כדור הארץ, אלא גם הרסו אותו. אומרים שהגורם היותר הרסני בעולם זה האדם. אבל ההרסנות הזאת היא גם כן בונה. כמו אתה אומר שהפסוק הזה, מכיוון שהוא נאמר לנוח, אז, או לאדם הראשון, מכאן שגם בני נוח מחויבים בזה. כלומר, הרבנים שאמרו שאין מצד פרו ורבו בבני נוח, לא הכירו את הפסוק. זה מה שאתה אומר. לא, הבנת לא נכון. בגלל שהגמרא אומרת שכל מצווה שנאמרה לבני נוח ולא חזרה להיאמר, לישראל נאמרה ולא לבני נוח. לא, לא שנה. טוב. חיפשו
זה לא מלשון לדרוך.
כן, כן, כמו כביש. כביש.
זה לא להשתלט.
זה להשתלט. אם אתה דורך, אתה משתלט.
זה המטרה.
ואתה על במותמו, תדרוך. וחישוע צריך לרבוש את העולם. הרמב"ן הבין מזה שיש מצווה להוציא מחצבים מן האדמה. כלומר, כל הטכנולוגיה היא בכלל בחיפשוע.
זה לא להשתלט.
זה נקרא להשתלט.
כן?
לפי זה, כל הטכנולוגיה, ובכלל זה גם העיסוק המדעי הנדרש כדי להגיע להישגים הטכנולוגיים, זה מצווה. לא יודע אם דאורייתא דרבנן. זה מכלל, מכלל כוונות התורה. מכלל כוונות התורה. מה? נשנה. כן. רגע, אנחנו עכשיו לא עסוקים בדיני שירה מצוות בני נוח, בסדר? כן. יש על זה ספרים. כן. נכון. לא, הפסוק, המדרש, זה שזה כתוב פרשת נוח, זה לא אוסר לפרש פסוקים אחרים בתורה. בסדר? שזה בבראשית. נכון. נכון. מה? לא, האנושות חייבת. האנושות חייבת. האנושות זה החברה האנושית. החברה האנושית צריכה להתפתח מבחינה טכנולוגית. זה בניגוד למשל לתפיסה הפרומטאית, שרואה בהישג הטכנולוגי מרידה באלים. מה? לא חזרו. טוב, והאיש, אבל זה גמר מפורשת, שאומות העולם עתידים לומר, אנחנו בנינו מרחצאות, בנינו גשרים וכל זה, וכל זה עשינו בשביל ישראל שעסקו בתורה. והאיש, האיש כובש את הארץ ונשא כובשת, והאיש מצווה על פריה וריביה יותר מן האישה, תדע שהרי דחק אברהם להשיא אישה ליצחק בנו. ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו. וכתיב, אשביעך בשם באלוהי השמיים. וכתיב, כי מל ארצי, הרי אברהם דחק על פריה וריביה. וכן יצחק אמר ליעקב, קום לך פדנה ארם, בישא אישה ההוגנת לו. זה ראינו פעם שעברה. כן, מה? זה לא האופי שלה. מה? לא רואה במלחמה. אמנם כתוב אין דרכה של אישה לעשות מלחמה, כך כתוב במסכת קידושין, אבל בפשטות, האופי הנשי הוא אופי של, איך אומרים, כל כבודה בת מלך פנימה, היא הבית, והאיש הוא היוצא החוצה. אלא? לכן הרמב״ם, למשל, שהיה אדם מאוד ליברלי, אומר שאישה לא צריכה להישאר כל הזמן בבית, שתצא פעם, פעמיים בחודש. כן, מה אתה אומר?
איך אתה מתכוון לדיון נפש בעולם שרוצה שאנשים יהיו בכל מרחב ציבורי?
אנחנו לא מדברים על... אין פה שום בעיה. נשים נמצאות בכל המרחב הציבורי. אנחנו מדברים פה על נטיית נפש בסיסית. מהאופי הנשי לעומת האופי הגברי. עכשיו, איך מממשים את זה במציאות? אפשר לעשות מה שרוצים. יכול להיות איש שירצה להיות ביתי ואישה שרוצה להיות כובשת. אנחנו לא מדברים על יכולות. היכולות קיימות אצל שניהם. אלא אנחנו מדברים על הנטייה הנפשית האופיינית לאישה באשר היא אישה. למה לא? למה שאישה לא תרצה להיות כובשת? היא יכולה להיות כובשת, אז אישה תכבוש, מה הבעיה? אין בעיה, זה מה שאני אמרתי, אנחנו לא מדברים עכשיו על איך מממשים את הנטיות האלה, אנחנו מדברים על נתוני פתיחה, כמו שלמשל אדם שהוא בגובה 2 מטר, יש לו יותר יכולות להיות כדורסלן מאשר אדם שהוא במטר 40, נכון? בגובה 1.40 מטר, אבל אין שום מניעה לאדם שהוא בגובה 1.40 מטר לעשות בכדורסל. ייתכן מאוד שהבחור בן שיש לו 2 מטר גובה לא ירצה לשחק כדורסל. בסדר? יכול להיות שכן, אבל זה לא הנושא כאן. בסדר? והיו לבשר אחד זה לא מצווה. זה תיאור מציאות, זה הכל. לא, אבל רואים שזה יותר עניינו מאשר עניינה. זה מה שהמדרש רוצה לומר. כן. וכבשו המלשון לחבס. זה רעיון יפה, אבל יש פה בעיה. שתי בעיות. א', שלחבס זה בסמך. וגם אם זה היה בסין, גם זה היה בסין, הרי זו סין, זה שין שמאלית. ופה זה בשין ימנית. ולכן, מכוח שתי הקושיות האלה, אני נאלץ לא לקבל את הפירוש. מה נעשה? לא הלך. טוב, כן, המתנגדים היו קוראים לחסידים חשודים. כן. ולא חדור המבול, שהיו שטופין בזנות, והולכין ונזקקין לשענן מינן. כלומר, דור המבול חיפשו את החיבור, לא מפני המטרה של העמדת צאצאים, אלא מנטייה של זנות. ראה מה כתיב בהם, ויראו בני האלוהים וכו', ולכך עבדו מן העולם. ואף הבהמה, כלומר, מיניות צריכה להיות מכוונת להעמדת הנצח. מה? אם בני האלוהים באו אל בנות האדם, זאת אומרת שגם בני האדם הלכו לשינה בני בינם. לפי הפשט פה, לא. לפי הפשט פה, זה לא בני אדם. עובדה, באו בני האלוהים אל בנות האדם. מה שאתה רוצה, אבל זה אומר שזה לא בני מינם. עובדה שהמדרש ככה הבין. אה? לא, שטופים בזנות, הכוונה שיש להם, הם מחפשים את ההנאה המינית בלי מטרתה. של ההנאה הזאת. מבני האלוהים, כן. נכון, נו, אז מה? כלומר, זה מקור, כלומר, יש פה שלשלת של... יכול להיות, אז מה? או שבני האלוהים ראו שבני אדם ככה מתנהגים, אמרו, יאללה, אנחנו נצטרף גם. לא. יש פסוק לפני זה. נכון? ויהי כאשר החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם. אם כן, יש פסוק שקדם לזה, שהחל האדם לרוב על פני האדמה. וזה הקלקול הראשון.
זה עשה שיהיה בנות לאדם.
לא. יש פה כמה שלבים. שלב ראשון, לרוב על פני האדמה. שלב שני, ובנות יולדו להם, שלב שלישי, ויראו בני האלוהים. אז מה זה לרוב על פני האדמה? מה לא בסדר בזה? שזה ריבייה בלי פירייה. נכון? זה הריבוי הטבעי. כלומר, העדפת הכמות על פני האיכות. זה עולם כמותי. מה זה רוב? ריבוי. ריבוי. מה? ולא לפרוט. יש פסוק, נכון? פירו ורבו. כן או לא? יש פסוק כזה? לא. כן. אם יש פירייה וריבייה, והסימן קודם כל שזה שני דברים שונים. נכון? שאם לא כן, לא היה כתוב פעמיים אותה מילה. פרו ורפרו או רבו ורבו, אלא פירו ורבו. כן? מי אמר לך? לא. זה לא להפרות, לא כתוב הפרו ורבו, כתוב פירו ורבו. כן, כי יכולת גם להגיד להרבות. אז אתה אמרת שפירו זה הפריה, ואני חולק עליך. פירו זה לתת פירות.
פירו זה
פירו, בצרה תחת הפה, או בסגול. כאן זה פירו, זה בשוונה. נכון. נכון. חוץ מזה, בזמן שהתורה נכתבה, מדינת פירו עוד לא הייתה, ולכן אתה סתם מבלבל את המוח, נראה לי. עכשיו, בואו נחזור לעניין.
רגע, מה זה פרו?
אז זה מה שאני מסביר. פרו זה מה שלא רבו. כלומר, רבו זה נשון ריבוי, כמות. אז אם יש משהו שהוא לא הכמות, אז מה יש חוץ מכמות בעולם? איכות. וגם מה זה פרי? נשון פרי. הרי הפרי זה שינוי. המציאות של העץ למשהו אחר. זאת איכות חדשה. אז התורה לא משתמשת במילה איכות, היא משתמשת במילה פרו. רבו זה כמות. כלומר, הרבו אומר שיש עוד בני אדם שהם אותו הדבר. פרו, הכוונה להתקדם, שהזהות האנושית מתפתחת מכוח הרביעה. אבל גם מוסרית, גם הייתי אומר אנושית. כלומר, אין פרצופיהם שווים, הכוונה שיש כל פעם הופעה חדשה של הדמות. לכן מי שאינו עוסק בפירייה וריבייה, ממעט את הדמות. בסדר? עכשיו, ויהי כאשר החל האדם לרוב על פני האדמה, הכוונה שהריבוי הפך להיות המדד היחיד של החיים. כמו שאדם, למשל, בודק כמה כסף יש לו בחשבון, לא מה הוא עושה עם הכסף. יביאו אותם לעולם, נכון, ריבו. ואז ממילא, ובנות יולדו להם. מה זה ובנות יולדו להם? ברור שאם יולדים, יש בנות. אז מה החידוש בובנות יולדו להם? רק בנות, אז אם ככה, אז לא ימשיכו הדורות. היה כמו תרנגול בלול. לא. אלא הכוונה שהיופי הנשי הפך להיות דבר מורגש, הפך להיות מרכזי בחברה. כן, כמו בחברה המערבית, שהבלונדינית עם העיניים הכחולות, זה הופך להיות העיקר, או בובות ברבי וכדומה. אז זה כמו, ובנות יולו להם, פתאום זה הפך להיות מרכז תשומת הלב של האדם. ואז ממילא זו חברה שנותנת מקום יותר לאסתטיקה מאשר לפריון, כמו שאנחנו רואים אצל נשי למך, שאחת לפריה והשנייה ליופי, ואז ממילא, ויראו בני האלוהים, מה שקורה, אז גם הם מצטרפים לדבר. כן. לא, רגע, יש מישהו מאחוריך שהצביע. כן. כן. כיבוש זה לא דיכוי. למשל, אני יודע, אם אתה למשל, אני יודע, לש בצק, אתה מדכא את המים ואת הקמח. הכרחת אותם להיות ביחד. לא, כיבוש זה לא דיכוי. כן, יש אדרבה, לפעמים הקידוש, לא הכיבוש, הקידוש משחית, כידוע משבתות בקהילות. כן, מה עוד? מה רצית? בגלל שהזנות נשמה במרכז את המין, את ההנאה המינית, ולא את האידיאל של הופעת חיים חדשים. בסדר? זה העניין של הזנות. כן.
למה לא מסביר שבני אדם זה שושלת שת, שושלת שת
כי זה לא מה שהמדרש מסביר פה. כן. בני האלוהים, לא יודע. הם לא בני מינם. בני האלוהים, זה יכול להיות המלאכים, זה יכול להיות מה שאתה רוצה. יכול להיות אפילו שושלת שט. במובן הזה שעשו מה שנקרא נישואי תערובת היברידים, ולא הולידו משהו חיובי. יכול להיות. כלומר שלא שמו לב עם מי הם מתחתנים בכלל. לא. יש תערובת הרמונית שיוצרת ייצור חיובי. כלומר, נישואין של בין שתי שושלות זה יכול להיות חיובי מאוד. זה יכול להוליד משהו חדש. יכול להוליד משהו שהוא לא פה ולא שם. שושלת שט, בני שט. נו, זה הבעלים של שט. שושלת שט נקראים בני האלוהים. שושלת קין נקראים בנות האדם. נכון. ודאי. כן, נכון. אתה אומר, מה זה לא השתכללו? הרי אנחנו רואים שזה בני קין, שקין בונה עיר, ושיבל אבי יושב אוהל ומקנה, ויובל אבי כל תופס כינור ויוגב, ותובל קין לוטש כל חורש נחושת וברזל, ואחות תובל קין נעמה. אז מה אני אומר שלא השתכללו? אוקיי. התשובה, השתכללו לדבר אחד, לעושר החומרי, התרבותי. לא. 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 פה אנחנו מדברים על דור המבול, לא על דור הפלגה. בסדר? טוב. ואף הבהמה קלקלו לשאינן מינן. הסוס על החמור, והחמור על הסוס, והנחש על הציפור, שנאמר כי ישחית כל בשר. כל אדם לא נאמר, אלא כל בשר. כלומר, בעקבות האדם, גם בעלי חיים מתקלקלים. מה? לא, לא עשו את זה מבחירה חופשית. לא? השפעת? לא. השפעת האדם עשתה את זה. למה בים לא קרה שום דבר? לא יודע. הנה, כי האדם לא נמצא בים. כן. כי סוס דומה לחמור, והציפור לנחש. יש ברגליים של הציפורים קסקסים. אגב, אפילו בתורת האבולוציה אומרים שיש קשר בגלל זה. שהעופות והזוחלים התפתחו מיצור משותף. מה? התערובת הזאת זה לא פורה. זו תערובת לא פוריה. הפרד, למה נקרא פרד? כי הוא לא פורה. אבל הוא לא פורה. נכון? טוב. לפיכך... כן? וואו, מדהים. כן, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה. ולא נכנסו לתיבה אלא אותם שלא קלקלו לשאינם מינם, שנאמר מכל הבהמה הטהורה, לפי שנתיבה קולטת אלה קשרים. ומעליהם באו, שנאמר שניים שניים באו אל נוח. לא כל כך מובן. איך הוא מוכיח שרק אלה שלא קלקלו? במסך שכתוב מכל הבהמה הטהורה. ומה הוא יעשה עם הפסוק מכל הבהמה אשר איננה טהורה שניים שניים? אולי, כן, לא כתוב הטמאה, אולי. כן, שהיא... כן, אבל הביטוי טהורה. מראה שיש איזה חשיבות למוסריות של הבהמה באיזושהי צורה. זה כן. ראה מה כתיב ביציאתה מן הטבע, כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס על הארץ למשפחותיהם יצאו מן הטבע. וכי יש משפחה בבהמה, אלא ממשפחה שלא נדבקה למין אחר. לכך יחסן הכתוב, הם ובני נוח. טוב, מובן? טוב, נמשיך. ויהיו בני נוח היו... מה? מה לא מובן? למשפחותיהם, ולא שנתערבו במשפחה אחרת. כלומר, מדובר על ג'ירפות שלא היה להם יחסים עם זברות. בסדר? וזברות שלא היה להם יחסים עם ג'ירפות.
למה שתי תיאורים לאותו דבר?
כי זה לא כל כך משכנע, ההסבר הראשון. זה צריך לחזק, לחזק. כן. זה לא מה שכתוב, מה אני אעשה? כי למיניהו, או למינם, זה עדיין ביולוגי בלבד. למשפחותיהם יש מרכיב מוסרי. זה כמו שכתוב שבעה שבעה איש ואשתו. כלומר, בטבע היה מקום, היה כתוב שם מר ג'ירף, לידו כיסא נוסף, מר ג'ירפה, מוזמנים לבוא אל הטבע. כלומר, יש חדירה של היסוד האנושי, כלומר המוסרי, לתוך החיים, לתוך בעלי חיים. אני יכול לענות על תשובה. לאשר אינה תאורה, שלא כתוב תמאה. אז זה מראה שגם אם איננה תאורה, אין הכוונה שהייתה תמאה. ודאי שיש חילוק, אבל החילוק הוא לא בין תמא לטהור, אלא בין טהור לשאיננו טהור. שלא קנה מעלה נוספת של טהרה. במקום אחר, בפרשת נוח? לא. טועה. טוב. והיו בני נוח היוצאים מן הטבע. ויהיו בני נוח שעשה להם הקדוש ברוך הוא הוויה בעולם. ויהיו בני נוח. כן, כמו והיו הדברים האלה, מזה למדו, והיו בהווייתן יהו, שצריך לומר בלשון הקודש. כן? כלומר, להיות זה לא סתם להתקיים, אלא להיות זה קיום משמעותי, חזק. עשה לו הוויה בעולם. ויהיו בני נוח, היוצאים מן הטבע, שם חם ויפת. אבל בעובדי עבודה זרה כתיב, בלהות, בלהות את נך ועינך, ותבוקשי ולא תמצאי. בלהות את נך ועינך, עכשיו, ותבוקשי לעולם הבא, ולא תמצאי לעתיד לבוא. אבל ישראל היו ועתידים להיות. ומניין, תכתיב, זכור עדתך, קנית קדם, קדם עד שלא נברא העולם. והן עכשיו שנאמר, אתם ניצבים היום. ואומר, ואתם דבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, ועתידים להיות לעתיד לבוא, שנאמר, והיו לי, אמר השם צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. אז מה זה אומר? שכשם שישראל נצחיים, כך בני נוח היוצאים מן הטבע, שם חם ויפת, היו צדיקים שראויה להיות להם הוויה בעולם. בסדר? כלומר, המשפחה של נוח היו מעין ישראל. מה? בלהות זה דבר שאין לו עתיד. כן? זה סתם, כמו הבלים. הבל, בלה. בלה, בלה. האמת היא שנוהגים לומר בלה, בלה, בלה. שלוש פעמים. כן. הלאה. מה? הוויה זה קיום. כן? היוצאים מן הטבע, שם וחם ויפת. הסדר הזה לא מובן. וכי שם היה הגדול, והכתיב אחי יפת הגדול. ולמה הקדים שם? לפי שהיה כשר ושלם לבוראו. כלומר, יש קריטריון חדש לגודל בהיסטוריה שאחרי המבול. בהיסטוריה שאחרי המבול, מלבד הגדילה הטבעית, יש גם גודל מוסרי. וזה התחדש עם המשפחה של נוח. כן. במקום, שם וחם. בשביל מה הוו של וחם? אפשר, לפעמים אומרים ככה, לפעמים אומרים ככה. מן הסתם. ביחד? אולי. אולי. כן. יפת הוא הגדול. שנאמר, אחי יפת הגדול. הרי לא מצאנו יפת קטן. אז אם יפת נקרא הגדול, סימן שהוא היה הגדול.
אז מה הסדר? יפת שם
וחם? או יפת חם ושם, אני יודע. בסדר? אם כי לגבי חם כתוב בנו הקטן. אז יוצא ששם הוא אמצעי. יפת הוא הבכור, שם השני, וחם השלישי. עכשיו, מה זה אומר שם? שם יש, זו תרבות, שמציבה לעצמה מטרה. אחד הדברים הבולטים שאנחנו רואים אצל העמים השמים הקדומים, הם הראשונים שרשמו שושלות. כן? זה מולך, ואחרי זה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. זאת אומרת שאיזו תחושה של קוויות בהיסטוריה. זה מיוחד לתרבות השמית. אחר כך זה עבר לתרבויות האחרות. בסדר? יפת זו ההתפשטות. בארמית יפת, הכוונה מתפשט. כלומר, העולם של יפת הוא עולם של השתלטות על השטח. אפשר לקרוא לזה כמות, הייתי אומר לזה שטח.
מה חסר ליפת שהוא לא נקרא שטח?
כוח הזמן. כלומר, זה ההבדל בין הזמן לבין המקום. יפת בונה לו אנדרטאות, בונה לו ארמונות במרחב הגיאוגרפי. זה עיקר המטרה של יפת. בעוד של צל בני שם, הזמן הוא העיקר.
האנדרטאות אבל לתיעוד ההיסטוריה, כמו ששם.
כן, כן, כן. אבל האנדרטאות של תיעוד ההיסטוריה הם דברים הבולטים בשטח. אחד הדברים, למשל, שמתסכלים את הארכיאולוגים בישראל, זה שבתקופה התנכית אתה לא מוצא מונומנטים. אתה לא מוצא אנדרטאות או משהו פיגורטיבי שיציין את ההיסטוריה.
מה ההבדל בתעודה
וכתב? או כתב זה דבר שהוא דיבור. הכתב הוא דיבור שהפך להיות אותיות. וכאשר אתה קורא את זה, אתה מחיה את המתים. זה המשמעות של קריאה. בוודאי. הרי מה זה כתב? זה דיבור בצורתו המינימלית. בסדר? ואתה מחיה אותו כשאתה קורא אותו.
רציתי לשאול קודם, השחיתות שהרב תיאר לגבי העולם שלפני המבול.
כן. יכול להיות, כן, כן, בעולם ההלניסטי היה משהו כזה, כן.
אז יפת הוא חוזר ל...
יפת, הרי הבן הגדול, החשוב של יפת זה יוון.
אז הוא חוזר לפני המבול, או איך הוא חוזר את המבול?
כי היופי לאו דווקא משמש לרעה. כן? לא, גם יוון, הרי כתוב, תמימה זו יוון. יש מדרש כזה. כן, פרה אדומה תמימה, תמימה זו יוון. כן.
אבל אם המבול מגיע למחוק את כל הזכר של העולם הזה, אז לא אמרו, אז לכאורה אנחנו רוצים למחוק איזה משהו שבאמת, לא? מה המטרה של מבול?
המבול מחק את האנושות המקולקלת. אפשר לקחת אותה. לא את האדם. האדם, חלק מן האדם זה הנוי. לא, לא, כי הסיבה לקלקול זה תמיד דבר טוב. כל קלקול שבעולם מתחיל עם משהו חיובי, אז מה, אתה תשפוך את התינוק עם האמבטיה? יש עובדי השמש, בשביל זה צריך להשמיד את השמש? זה התחיל משימת היופי במרכז, וזה הגיע לאן שזה הגיע.
היום שמות 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 שמות
הם הגיעו. כדאי שתקרא קצת מה שקורה בעולם. הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יהיה עוד מבול. דיברנו על זה. שהאנושות לא תידרדר עד הסוף, ולכן היא לא תהיה חייבת מבול. בגלל הרושם שהמבול עשה. נו. לא, יש חברות שכן. יש חברות מקולקלות. הקמה שהקדוש ברוך הוא שתל בתוך עולמו, מרכיבים שמונעים את ההידרדרות המוחלטת של הכל. למשל, עם ישראל. יש פסוק בתהילים כפתת, השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. איך? השם עוז לעמו ייתן. השם יברך את עמו בשלום. זאת אומרת שעל ידי עם ישראל, יש איזה מין תעודת ביטוח שמבול לא ישוב. אלא שזה יעשה על ידי השפעה של שלום מכוח האומה. מה? זה פסוק. השם מבול ישב. מה? ישב בדין. כי מתי יושבים? בדין. הדיין יושב. ועומדים לפניו. בסדר? השם יברך את עמו בשלום, כיוון שהוא מברך את עמו בשלום, יש הכרח גם לשמור על העולם כולו. כי כמו שיחיד שעשה תשובה, מוכלים לו ולעולם כולו. מוכלים לו. כיוון שמוכלים לו, מוכרחים למחול העולם כולו, כי איך הוא יתקיים בלי העולם כולו. נכון.
למה?
יש מושג של האומנות לשם האומנות. אז זה כבר לא מטרה.
המטרה זה?
המטרה היא הוספת הפנים, הגדלת הדמות. היופי הוא בעצם ההקפאה של האמצעי והפיכתו למטרה. זה לא? טוב. חם? צריכים את חם. בלי חום, איך יהיו חיים? הוא מומחה לחום. חום זה כוח החיים. חם, חיים, זה כמעט אותה מילה. שמת לב? טוב. לא, אבל החיוניות בעוצמתה. ראית פעם אומנות אפריקאית? אומנות אפריקאית זה מלא עוצמת חיים. אחד הדברים, אחד הביטויים היותר מפותחים של זה, זה מה שהיה במצרים. מצרים, אתה רואה שם עוצמת חיים אדירה בפיסול שלהם. הרבה יותר מאשר אצל היוונים. אצל היוונים זה שטחי. אצלם הם מנסים לבטא את עוצמת החיים שיש בהם. ולא במקרה הם עשו גם חניתה. הם רצו לשמר את החיים. כן. מטרה. שהתפשטות. נכון. לא יודע, אפשר להגיד. הנפשיות זה עוצמת החיים. עוצמת החיים, כן. אני מציע שנמשיך, מה דעתך? בסדר? מה? עוצמת החיים, הכוונה, משחק פינג פונג. אני לא יודע, אני יודע להסביר מילים פשוטות. כמו שאני אגיד לך בננה, תשאלתי מה זה בננה? לי כן, לא יודע. משהו לא מבין מה זה עוצמת החיים? כן. הנה, אתה רואה? יפה, יפה. כן. אני מתאר כזה יודע להסביר מה זה בננה. תסביר לו מה זה עוצמת החיים, יאללה. לא. עוצמת החיים לא מתגלה בתכלית. עוצמת החיים זה, למשל, אני יודע, אתה לוקח, אני יודע, אצבע או בבא. הוא מלא עוצמת חיים. יש לו מטרה? לא, לא דווקא. מה אתה אומר? נכון. נכון. גם. טוב, אפשר להמשיך? אבל הרעיון של אימפריה זה לא התחיל משם. כן, טוב. ולמה הקדים שם לפי שהיה כשר ושלם לברו? וחם הוא אבי חנען. כן? ויהיו בני יפת, בני שם היוצא, סליחה, בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת, וחם הוא אבי חנען. למה לציין את זה? זה אחד משלושה ששימשו בטבע. כלומר, מה יוצא לפי זה? שכנען גם יוצא מן הטבע. לפי ההסבר הזה. מה? נכנסו נוח ואשתו, שם חם ויפת ונשיהם, והם יוצאים כולם פלוס כנען.
מה זה ששימשו בטבע? מה זה אחד משלושה ששימשו?
כן, זה חם. שימש בטבע. הביא ילד. מי עוד השניים אתה מתכוון? מי השניים הנוספים? מה שהמדרש אומר בהמשך של המשפט. בסדר? נכון. כדי, אם דבר נאסר, סימן שהוא אפשרי. נכון? הלאה, כן. עוצמת החיים הכשילה אותו. נכון, יותר קל לחתו. יותר קל לחתו. כן. אליהם, חם, יש פה עוד שניים, וחלב ועורב. הנה. ושלושתם לקו, חם לקה בעורו, כלב נקשר, עורב מזריע מן הפה. שלושה אלה בני נוח. מה? כן, הרי כלב, קושרים אותו. איזה מין בעל חיים זה שקושרים אותו? מסכן. סוסים קושרים אותה. נכון.
אז זה
עורב
מזריע מן הפה?
מה?
עורב מזריע מן הפה?
זה, אני לא יודע, זה מין אגדה כזאת, שהנה, פירש רש"י, כתוב למטה, רוקק הזרע מפיו לפיה של הנקבה. אני לא חושב שהיה אי פעם. כן. אבל כנראה שיש לו התנהגות שדומה לזה. מה?
האגדה הזאת.
הכוונה שיש איזה מין מסכנות בהתנהגות של העורב.
חם לקה ואורו?
לקה ואורו, כן, שחור.
זאת אומרת שזה לא בגלל הרצון שבהם
נחל. לא, לא קשור לזה.
זה נשאר יהודים.
כן, אז מה? מה אתה רוצה לומר? יש גם יהודים שבאו מאלסקה, מה? למה זה סותר את המדרש? הם לא לקו באורם, הם שחורים, זה הכל. אצל חם זה היה שהוא לקה. כלומר, הוא השתנה. הוא השתנה מלבן לשחור. אבל מי שנולד שחור זה בסדר גמור, מה אתה רוצה? נולד ככה. זה לא לקייה. להחליף צבע, אף אחד לא רוצה לשנות את הצבע שלו, לא? מישהו רוצה לשנות את הצבע שלו? אולי מייקל ג'קסון, כן. טוב, י' ג' ויחל נוח איש האדמה. כיוון שנזקק לאדמה, נעשה חולין. מאיפה המדרש הוציא את זה? מהמילה ויחל. ויחל, שון חולין. ויחל נוח, כלומר נוח התחלל, נהיה חולין, היה קודש. ונהיה חול. כן? מה? מה? מה, מנוח? להיות אדון האדמה. והוא נהיה איש האדמה. כלומר, האדמה שולטת בו. הוא כל כולו איש האדמה. כן? כמו בקין, נכון? היה עובד אדמה. מה אתה אומר? יש בבראשית שכתוב ויחל האדם ורש"י מסביר מלשון חולין. אני מוכן לקנות את את המהדורה של החומש שלך, כי אני לא מכיר את הפסוק הזה. זה משהו אחר, גם אצלי בחומש זה כתוב. אז הוא חל מלשון חולין. כן, אם כי זה לא כתוב ברש"י באמת, זה תוספת מאוחרת שהכניסו לרש"י. ברש"י לא כתב את זה. כן. מה? זה לא חטא. מי אמר שזה חטא? הוא, מה שמעניין אותו עכשיו זה האדמה.
אדם את האדמה.
האדם הקדוש בהחלט מתעניין באדמה, הוא לא הופך להיות אדמה. כתוב, הוא איש האדמה. כאילו, אתה רואה את נוח, אתה רואה את האדמה. זה מאוד, מה מלהיב באדמה? זה מאוד מלהיב. אפשר להתאהב באדמה, אפשר הרבה דברים. הוא ראה באדמה את השכלול. כן, הוא ראה באדמה את השכלול. כמו שיש אנשים שכל חייהם הופכים להיות הכלכלה. הוא כל הזמן עושה כסף, כל הזמן הוא בבורסה, כל הזמן, זה מה שיש לו בראש. אז הוא איש הכספים, הוא הפסיק להיות אדם. אתה יודע? כמו שאומר הנסיך הקטן, זה לא אדם, זה פטריה. למה זה קרה לו? זה שאלה מעניינת. אתה יודע, אחרי השואה, יש אנשים שהשתגעו. ראו שכל העולם הקודם נחרב, ועכשיו יש עולם חדש, ריק. אז תאר לך מה בעצם מה החוויה שנוח עובר, שכל העולם הקודם נמחק. כן? זה חוויה נוראה. אז הוא הולך להשתכר. כלומר, כדי לשכוח. נעשה חול... אמר רבי יהודה בר רבי שלום. בתחילה איש צדיק תמים. ועכשיו איש האדמה. כלומר, הוא היה איש, והוגדר האישיות שלו צדיק תמים. ועכשיו, האישיות שלו מוגדרת על ידי האדמה. ויתה קרם, ויתה קרם, סליחה. מי שנתה קרם נקרא איש האדמה. מה? אולי. שלושה נזקקו לאדמה ונעשו חולין. אלו הן, קין, נוח ועוזיה. קין דכתיב, וקין היה עובד אדמה. מה כתיב? נע ונד תהיה בארץ. כלומר, צריך כדי לתקן את קין, לנתק אותו מן ההשתרשות באדמה. לכן התיקון שלו לבריאות זה נע ונד תהיה בארץ. נוח, נכתיב, ויחל נוח איש האדמה ויתה כרם ונתבזה, וישת מן היין. כן, ויחל נוח איש האדמה ויתה כרם וישת מן היין וישקר. כמה זמן זה לוקח עד שכרם גדלה ואפשר לעשות מזה יין? הרבה זמן. מה אמרו חכמים? בו ביום נטע, בו ביום עשה פירות, בו ביום בצר, בו ביום דרך, בו ביום שתה, בו ביום נשתכר, בו ביום נתקלה קלונו. אבל כתוב כאן, אמרו חכמים, בו ביום נטע, מה? לא יודע אם זה נס. ראית פעם, אולי קרם זה תוך יום אחד, לא יודע. בדקת? לא, זה לא. לא, המדרש מתכוון לומר משהו. אתם זוכרים מישהו שבו ביום שנברא חטא? אדם. בעצם מה זה אומר? זה חזרה על חטא אדם הראשון. נכון? בו ביום. נכון? נכון. נכון, זה אותו הדבר. בסדר? אגב, יש דעה שאומרת, עץ הדעת, גפן היה. יש דעה כזאת. אז זה ממש אותו הדבר. כן? אגב, יש עוד מישהו שיצא מן התופת והשתכר. לוט, נכון? גם שמה. כן? זה יין. כלומר, יש איזה, זה כאן אינדיקציה שיצא דעת, גפן היה. כן, מה אתה אומר? תשטוש העולם. אז בו ביום נטע, בו ביום עשה פירות, בו ביום בצר, בו ביום דרך, בו ביום שתה, בו ביום נשתכר, בו ביום נקל, לא, לא, הכוונה שהוא בעצם חוזר על מעשהו שאדם הראשון, כי הוא רואה עולם חדש, ואותו עולם חדש יש לו ברירה. אחת הברירות זה הנפילה, המשיכה כלפי מטה.
אם הוא היה צדיק תמים, אז הוא יכול לקרוא
אותו תמים, אבל הוא עברת השאלה שלך. תמים היה אז, כן. עכשיו, זה לא חטא. עכשיו, אבל זה לא חטא. להשתכר זה עבירה? לא. זה מוביל לעבירה, אבל זה כשלעצמו לא עבירה. זה... מה?
מותר.
שם זה חיוב. זה חיוב, אבל בדרך כלל אין איסור להשתכר. הרי כתוב מפורש, הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, שהמלך אסור לו להשתכר. כן, מי שלא מלך. עכשיו, למה אסור לו להשתכר? כי זה יביא אותו לביטול תורה. שואל בעל אבן האזל, רבי איסר זלמל מלצר, ביטול תורה זה אסור על כולם. מכאן הוא מדייק שיש מדרגות בביטול תורה. אצל המלך זה יותר חמור. לכן לעולם אסור לו להשתכר. מה? נכון, נכון. אצל המלך, דיבקו הכתוב בתורה ביותר. איך אותו הרמב״ם? כן, כמו שלכהן אסור להשתכר. כן, גם לנו. כן, נכון. נתגלה קלונו, כן, והתגל בתוך העולו, זה קלונו. תמים זה שלם, כן. איך הוא חטא? אתה יכול לשאול גם על האדם הראשון. הוא היה בצלם אלוהים, איך חטא? על נוח. על נוח כתוב. על האדם הראשון לא. זאת אומרת שנוח היה יותר גדול מהאדם הראשון. לא יודע, לא נראה לי. יכול להיות. טוב, אבל כל זה אנחנו צריכים לברר בהמשך, כי עכשיו הגיע מבזק. שלום.